שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מספר 9 של רוורסים פלטפורמה. על הנורי, מה העניינים?
בסדר גמור, ברוכים הבאים לאוטבריין. היום אנחנו מקליפים במשרדים של אוטבריין. היום החלטנו לדבר על test-driven development, תכנות, מונחה בדיקות. וכמו כל תכנות מומחה, יש לנו מומחה. אז הבאנו את איתי, שאיתי מנהל את הפיתוח באוטבריין.
שלום איתי, ברוך הבא.
שלום.
זהו, אולי נתחיל קצת לספר מה זה. מה עומד מאחורי ה...
רגע, אולי ניתן למאזינים לדמיין את החדר שבו אנחנו נמצאים. אז אנחנו נמצאים במשרד של אוטבריין, שלושה אנשים בחדר, מקליטים מול לפטופ. עדיין לא הגיעו מיקרופונים חדשים.
בדרכם.
אז אם לי יוצא קול לא מספיק עמוק, או לאורי יוצא קול יותר מדי מתחתי, אז עדיין המיקרופון של הלפטופ שלי. אבל יש לנו פה מומחה, אז זה היה שווה את הנסיעה.
הקטע מומחה.
חבר'ה, לא לעקות כל כך.
אז test driven development.
אז הרעיון בtest driven development זה ש... זה איזשהו פרוסס שבו מפתחים תוכנה על ידי זה שהם מבינים את הדרישות ובונים טסטים, ורק אחרי שהטסטים בנויים מתחילים לפתח את הפיצ'רים, ולאט לאט הטסטים מתחילים לעבור עד שבסוף כולם עוברים להסתיים הפיתוח. והרעיון הוא שצריך להבין בהתחלה את הדרישות בצורה מאוד מאוד טובה, ולמעשה לכתוב ספק בצורת טסטינג.
מה היתרונות הגדולים בדבר הזה?
היתרונות הגדולים זה שזה מכריח אותך ממש להבין את הדרישות טוב.
זה אחד, כן.
וזה מציב לך איזשהו פרמורק של בדיקה לפני שאתה בכלל מתחיל לפתח, ואתה יכול כל הזמן לדעת איפה אתה נמצא. כלומר, כמה טסטים עברו וכמה, מה נשאר לך עוד לעשות ואיפה הבעיות.
וזה גם משאיר לך לטובת מה שקוראים רגרסיה, אם אתה עושה איזשהו שינוי בתוך הקוד אחרי שהוא כבר יצא, או, אז יש מי שבודק אחריך.
על התוצרים של זה, זה היוניט טסטים שנשארים, ואחרי זה יכולים לשמש אותך לראות ששום דבר לא נשבר אחרי שגמרת את הפיתוח, או בזמן הפיתוח עצמו. אוקיי.
אז אני באופן אישי חובב טסטים, אבל כדי שיהיו איזון בשיחה, אני אשחק כמו פעם שעברה את פרקליט השטן. אז מה שאתה מתאר זה עולם אידיאלי, שבו אתה מקבל דרישות כתובות מאוד יפה, עם הרבה סעיפים, אתה כותב טסטינג לפי הדרישות האלה, ואז אתה מממש. אבל בעולם האמיתי זה לא עובד ככה. דרישות יש רק אם התחננת מספיק יפה לפרודקט מנג'ר שלך. להבין אותם זה כבר סיפור אחר לגמרי. סביר להניח שהן לא נכונות מלכתחילה. ובעצם כתיבת הטסטים עצמם, יכול להיות שאתה טועה. נכון? יכול להיות שבטסט עצמו יש באג. אז השאלה היא איך אתה, כאילו, האם זה באמת one time development כזה של דרישה, טסט, קוד, או האם זה איזשהו תהליך איטרטיבי, או אולי בכלל שווה לוותר על הבדיקות בהתחלה ולהתחיל ישר עם העסק.
אז במתודולוגיה, קודם כל אני חייב להגיד שאני לא דתי, כן? ואני לא עובד בדיוק לפי המתודולוגיה הזאת, ומה שאתה מתאר זה נכון. אתה לא יודע את הדרישות מראש, ולכן אי אפשר ממש לכתוב את כל הטסטים בצורה... וגם המתודולוגיה עצמה מדברת על איטרציות. כלומר, לא מדברים על זה שאתה מבין את כל הדרישות וכותב אותן מראש, אבל הכוונה היא בטסט דריבן דבלופמנט הוא לנסות לכתוב את הטסטים לפני שאתה כותב את הקוד.
אז אם אתה באופן קונסיסטנטי, ככה, כל פעם לפני שאתה הולך לכתוב פונקציה, אתה קודם כל כותב את הטסט שלה, אתה לא ככה כותב אותה? זה העניין?
זה הרעיון, אפילו לפני שאתה מתחיל את הקוד, אתה כותב את כל הטסטים לכל הפונקציות, כן? זה באקסטרים. ואתה כותב ממש את הספק שאתה מבין, כמו שאתה מבין אותו, בצורה טסטית. אבל שוב, אני הצגתם אותי בתור מומחה לסיפור הזה, אבל אני לא עובד בצורה.
בוא נחליף תפקידים תוך כדי, שיהיה מעניין. אני חושב שלצורך הדיון זה יותר אפקטיבי ככה, אם כל אחד ייקח עמדה, ואז ובסוף נחליף. משחק תפקידים. עכשיו, שאלה נוספת שיש לי, זה איזה סוג של טסטים? יש סך הכל די הרבה סוגים של טסטים. יש בדיקות יחידה, יוניט טסטים, יש בדיקות אינטגרציה, יש בדיקות UI, יש בדיקות שהן אוטומטיות, יש בדיקות שהן חצי אוטומטיות וכו'. איזה סוג של בדיקות לדעתך מתאים לגישה הזאת של טסט דריבן?
בגדול זה מתחיל מיוניט טסטים, כלומר מהבדיקות של היוניטים, עד בדיקות אינטגרציה, כאילו בעיקרון אתה יכול לקחת את זה לאיפה שאתה רוצה.
מה הרמה האידיאלית, מה המודול האידיאלי מבחינתך לכתיבת טסטים? פונקציה? שורה בפונקציה?
מבחינתי?
או סתם מהניסיון?
מהניסיון שלי זה
קלאס?
זה בדרך כלל, אני עובד על פונקציונליות בדרך כלל.
אוקיי.
אי אפשר להגיד על פונקציה, אם זה פונקציה מאוד מסובכת ו אתה רוצה להיות בטוח שמה שכתוב היום זה בסדר, אז תעבוד ברמת הפונקציה. אם זה משהו שהוא כבר אתה רוצה, אני רוצה לבדוק בדרך כלל פונקציונליות, אז אני מראים טסטים ברמת הפונקציונליות.
אז כמו שאני מבין את השאלה של אורי, אולי זאת השאלה שלי ולא של אורי, אבל כמו שאני מבין את השאלה הזה, ככה, אתה אומר, קיבלתי את הדרישות מהלקוח או מנהל המוצר, ועכשיו לפני שאני הולך לכתוב את הקוד, אני קודם כל כותב בדיקות. אבל בדרך כלל, הדרישות הן די אבסטרקטיות. אתה צריך להתחיל איזשהו שלב של דיזיין. לחשוב, לא יודע, איזה סוג של סרברים יהיו לך, באיזה שפה אתה הולך לכתוב את זה, לפעמים גם את זה אתה לא הולך לדעת, לפעמים יש לך דרישות התממשקות חיצונית וכו'. כלומר, יש די הרבה שלבים שאתה צריך לעבור, חלקם דיזיין, וחלקם אולי אפילו ניסיונות ופרוטוטייפינג, בעצם לפני שאתה בכלל יכול לכתוב את הטסט הראשון שלך. חלוקה למחלקות, חלוקה לפקג'ים, חלוקה לקומפוננטות וכו'. אז השאלה היא באיזה שלב בתהליך הזה, זה השלב שבו אתה עוצר ואתה אומר, אוקיי, עד עכשיו חשבתי מספיק, עכשיו אני אלך לבדוק, אחר כך אני אחזור למימוש.
זה בדיוק הנקודה שבה אתה אומר, אוקיי, אני הולך לכתוב את הקוד.
אוקיי. שנייה לפני שאתה מדגדך באצבעות, שנייה לפני שאתה פותח את הסביבת פיתוח,
כאילו, כשאתה בא לכתוב את הקוד, זה הטכניקה שבה אתה כותב את הקוד. אתה כותב, כאילו, אתה כותב את הטסטים, ואחרי זה אתה כותב את הקוד שלך.
קצת ביצה ותרנגולת, נכון? כי הדיזיין הוא בעצם חלק מהקוד. אז
כן, כלומר, אם יש לך
באג, חלק מהמימוש של הפונקציונליות זה גם הדיזיין.
נגיד, הגדרת, לא יודע, API חיצוני.
לא יודע, אין תשובה לזה.
הגדרת API חיצוני, ועכשיו אתה רוצה לבדוק אותו. יכול להיות שההגדרה עצמה היא בעייתית. שאתה מרשה race condition, או שאתה מרשה, לא יודע, דברים שהם לא לגמרי ברורים, כל מיני עצמים שלא חשבת עליהם, ואתה הולך לבדוק את זה עכשיו. אז יכול מאוד להיות שיש בעיה ב-PRD, יש בעיה בדרישות, כמו שאתה מבין אותם.
אבל אז אפשר לחזק את הטסטים, לשנות את הדרישות. אתה משנה את הדרישות, משנה את הטסטים בהתאם, אוקיי? והתהליך לא אומר שאתה צריך להבין את הכל מראש, להגיע לנקודה מסוימת, וזהו, הכל פריז. לא, הדברים הם הרבה יותר דינמיים, מותר לעשות ריפקטורים, מותר לשנות את הדרישות תוך כדי תהליך, מותר לשנות את הטסטים ואת הכל.
אז בוא נניח שכולנו בעד טסטים. כולנו חושבים שטסטים זה טוב, ונניח שאנחנו אפילו נגד להשתמש בדיבאגר. אנחנו רואים רק טסט ולא דיבאגר. זו שיחה שהייתה משבוע שעבר. אבל רק לצורך הצנה. אז נגיד שאנחנו כולנו רק בודקים ורק שמים טרייסים ולוגים וכו'. אבל את הבדיקות אנחנו אוהבים לכתוב אחרי שאנחנו כותבים את הקוד ולא לפני שאנחנו כותבים את הקוד. אז השאלה היא למה הגישה שלך עדיפה?
אוקיי, אז הגישה שלי בפועל במציאות היא לא לפני, אלא תוך כדי. בסדר? והרעיון הוא, אתה מייצר לך תוך כדי הפיתוח איזשהו safety net, משהו שעוזר לך לראות שאתה לא שובר דברים במהלך הפיתוח ושאתה לא שוכח דברים. אוקיי? ואם אתה עושה, כאילו אנשים שמיומנים בזה לא משלמים הרבה מחיר על כתיבת הטסטים. כלומר, זה אפילו משפר את הזמנים, כי אתה מסוגל לעשות כל מיני בדיקות, לעלות על כל מיני תקלות, בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של של הפיתוח.
אם יש לך באג בטסט?
אם יש באג בטסט, אז...
וזה קורה.
קורה שיש באג בטסט, אז לא יודע.
אז למה זה יכול להוביל?
יכול להיות שקוד שהוא טוב ישבור לך את הטסט. אוקיי? ואז מה שאתה צריך לראות זה האם הבעיה בטסט או בקוד שלך. אוקיי? אבל עדיין זה מין safety net.
כן, אתה אומר יש לך סיכוי הרבה יותר נמוך. לא, לא, מה שאני מנסה לרמוז זה, יש לך בעיה בקוד, יש לך באג בטסט שלא בודק את הקוד כמו שצריך, והתחמק לו באג. אז אתה אומר, כאילו, זה רשת ביטחון?
יש עוד רשת ביטחון.
כן, יש עוד רשת ביטחון, וכשתקבל את הבאג מה-QA, או רחמנא ליצלן מהלקוח,
צריך לתקן
את
הטסט. אז התופעה שבעצם אני מנסה להזהיר מפניה, זה המחשבה שאולי, עצם זה שיש לך בדיקות, זה מבטיח לך שהכל בסדר. נכון, כתבת בדיקה, ואתה בודק את הפונקציה, אז עכשיו אתה יכול לחרבש אותה, מאלף ועטף, אם בסוף זה עבור את הטסט, סימן שעשית משהו נכון.
תראה, מכיוון שבדרך כלל, המפתח הוא זה שכותב לעצמו את, את הטסטים, אז הוא גם צריך להיות ביקורתי כלפי עצמו, ובין אם הוא ביקורתי כלפי הטסטים שהוא כותב, או בין אם הוא ביקורתי כלפי ה...
אז זו נקודה מעניינת, אני חושב, מי כותב את הטסט למי.
כמו שהוא ביקורתי כלפי הקוד שלו.
אני חושב שזו נקודה מעניינת שישבי להתייחס אליה אחרי זה, מי כותב את הטסט למי. אבל כן, רוצה להגיד משהו יותר?
קודם כל צריך לזכור מה האלטרנטיבה. כלומר, אם אתה לא כותב את הטסט, אז אין לך בכלל את הסייפטי נט הזה. ואז אתה יכול לעשות מלא מלא שטויות. אתה עושה איזשהו ריפקטורינג, משנה פתאום פלוס למינוס, ואין לך מושג ששינית משהו, שמשהו נשבר, ואתה לא יכול בכלל לעלות על זה, אלא רק בשלבים מאוד מאוד מאוחרים. חלק מהמתודולוגיה שאני נוקט בה, זה לעשות סייקלים מאוד מאוד קצרים במהלך הפיתוח, אוקיי? של משהו כמו, זה יכול לקחת חצי שעה, זה יכול לקחת 10 דקות, שאני עושה איזשהו שינוי קטן, מכניס אותו לתוך הסורס קונטרול שלנו, וכתוצאה מזה יש לנו מערכת אוטומטית של Continuous Integration Server, שלוקחת את הקוד הזה, מקמפלת אותו, מריצה את היוניט טסטים, ובזמנים מאוד מאוד מהירים אני יכול לעלות על זה שמשהו נשבר, אוקיי? אני גם מריץ אצלי, אבל אני גם מריץ גורם...
לכל המודולים האחרים.
כן, שגורם לכל שאר הטסטים לרוץ, ולראות שבטעות לא שברתי משהו אחר.
כן, יש לך מין סאבמיט קיו כזה, שכל סאבמיט עובר דרכו, או שהוא עובר או שהוא נכשל.
כן, כן.
אוקיי. זה משהו שעושים בהרבה חברות, זה מאוד אפקטיבי. ובשביל זה אתה באמת צריך סט מכובד של טסטים. והאמת היא שיצא לי נגיד לעבוד בחברות שבו כדי להריץ את כל הטסטים לוקח שבוע. אוקיי? אז
בוא... תמיד אתה יכול להריץ איזשהו סוויץ שמייצג לך.
כן, איזשהו סמוק טסט.
כן, משהו שמייצג לך את הדברים העיקריים. כן. בעיקרון, זה עוד נקודה מאוד חשובה בטסטים. טסטים טובים רצים מאוד מהר. אוקיי, אם הטסט שלך רץ שבוע, יש בעיה בקונספט. בסדר, לפעמים באמת יש דברים שלוקחים הרבה זמן.
אז מה אתה עושה אם אתה צריך גישה לדאטאבייס, או גישה ל... לא יודע, יש לך קרולר שהולך לאיזשהו ובסייט חיצוני, או דברים כאלה שלוקחים הרבה זמן. שיכולים לקחת אפילו כמה שניות. וזה דבר, משהו שאתה רוצה לעשות אולי מאות פעמים, תוך כדי טסט. אז מה אתה עושה במקרה כזה? איך אתה עושה את הטסט מהיר?
אז יש לנו טסטים כאלה שאני משתדל לקחת באמת את הדברים המייצגים, ולא לעשות איזשהו... הרבה פעמים חוטאים בזה שאתה לוקח איזשהו ריפוזיטורי מאוד מאוד גדול ובודק על הדברים. צריך באמת לקחת את הדברים המייצגים, אפילו על חשבון זה שאין לך כיסוי של 100%, על מנת שתרוויח את הזמנים האלה. ויש עוד כל מיני שיטות שמאפשרות לך באמצעות כל מיני מוקים, לדמות כל מיני מערכות אחרות ולקצר ככה זמנים. זה גם כן, יש בזה פלוסים ומינוסים, כי אתה לא ממש עושה את הבדיקת אינטגרציה האמיתית.
נכון, אז אני חושב שפה שווה לשים את האצבע ולהגיד שיש, פה אנחנו עוברים את הגבול בין בדיקות יחידה ובדיקות אינטגרציה. בדיקות אינטגרציה, יש סיכוי טוב שגם ירוצו הרבה זמן וגם יבדקו כמה קלאסים או כמה פקג'ים או את כל המערכת כולה. ובדיקות יחידה, אני חושב במתכוון, אמורות לבודד את הרכיבים, ובמתכוון צריכות להשתמש במוק אובג'קטס ובסטאבים וכולי, והן גם חייבות לרוץ מהר, כי הן רצות כל הזמן, והן גם חייבות להיות מאוד פשוטות ולבדוק רק את, לבדוק רק את הנקודה שאותה אתה בודק ולא שום דבר אחר, כי יכול להיות שאם תקבל כישלון, הכישלון הוא לא אצלך, אלא במשהו אחר שאני עכשיו. ואני חושב שהאתגר הוא באמת לדעת, לדעת להבחין בין שני הסוגים האלה של הטסטים. כלומר, לדעת לכתוב נכון את הבדיקות היחידה שיבדקו, רק את היחידה שלך, ומול בדיקה של בדיקות אינטגרציה שיבדקו את הכל ביחד, ויעשו כיסוי מסוג שונה.
אבל צריך מאוד להיזהר בבדיקות יחידה, אוקיי? כי בסופו של דבר אתה עובד עם מערכת, ואתה רוצה לוודא שהאינטגרציה עובדת. בגלל זה אנחנו עובדים פה עם ה-Continuous Integration Server, ואנחנו מנסים לעשות אינטגרציה בשלבים הראשונים שלה, של הפיתוח ולא בסוף הפיתוח, כדי לראות
שהממשקים
עובדים והם לא נשברים במהלך הפיתוח. אז גם בדיקות האינטגרציה, אוקיי, אתה יכול לעשות סט של בדיקות שהן מאוד מאוד מהירות, ואם אתה צריך משהו שהוא הרבה יותר איטי, אז תריץ אותו, לא יודע, פעם ביום או פעם בשבוע.
כן. אז אני חושב שנקודה מעניינת שקודם עלתה, זה מי כותב את הטסטים. אז בוא נלך על שתי האפשרויות, אחד זה מי שכותב את הקוד, כותב את הטסטים, ושניים זה מישהו אחר שכותב. באמת היא שיצא לי לעבוד בשתי חברות, שכל אחד הייתה לגישה שונה. כשעבדתי במייקרוסופט, היה צוות מיוחד של טסט, שכתב את כל הטסטים, ונכון שלפחות על הדף, כל אחד היה אמור לכתוב לעצמו את הבדיקות יחידה, אבל בתכלס זה לא קרה הרבה. אז בערך 50% מהמפתחים היו מהנדסי תוכנה שכתבו קוד של המוצר, 50% מהמהנדסים הוא מהנדסי תוכנה שכתבו בדיקות. והיום כשאני עובד בגוגל זה כמעט לא קיים, כלומר כל אחד כותב לעצמו את הבדיקות שלו. רוב הבדיקות זה בדיקות יחידה. יש גם בדיקות אינטגרציה גם שהמפתחים עצמם כותבים, אבל גם שיש צוותי טסט שכותבים, אבל מעט מאוד, זה ממש נדיר שיש כאלה, רק מוצרים מיוחדים. רוב הזמן המהנדס עצמו הוא זה שכותב לעצמו את הבדיקות. השאלה, מה אתם חושבים על שתי הגישות האלה?
קודם כל, אני חושב שגם בגישה שמהנדס כותב לעצמו את הבדיקות, בהרבה מאוד פעמים זה לא מתקיים, כי אם אני קיבלתי קוד של חרן ואתה ואני צריך לתקן בו בג, אז אתה כבר כתבת לו את הבדיקות, נכון? אז מן הסתם, להפך, זה נותן עוד סוג של הגנה שהמפתח, מי שפיתח את הפיצ'ור או את המודול במקור, כתב לו את הבדיקות לפי הספק המקורי, ואני שאני נכנס עכשיו ומשנה או מתקן בג או עושה ריפקטורי, בעצם סט הבדיקות שאתה כתבת מלכתחילה מגינות מפני הקוד שלי.
אני, כאילו, הוויז'ן שאני חושב זה שכל אחד צריך להגן על עצמו, ולכן כל אחד צריך לכתוב את הטסטים של עצמו. זה לא אומר שלא צריך להיות צוות שכותב טסטים שבודק את כולם, אבל זה חלק ממתודולוגיית הפיתוח. אתה לא יכול לפתח ולא להישאר עיוור בלי שיש לך טסטים שמגינים עליך.
כן, אבל אחד הסימפטומים שאנחנו רואים, אני חושב שבשתי הגישות יש יתרונות וחסרונות בסופו של דבר. אז בואו ננסה רגע למנות אותם. אז אחד החסרונות שאנחנו רואים בזה שבן אדם בודק את הקוד שלו, זה שהוא הרבה פעמים מפספס. כלומר, הוא תלוי באיזשהו state of mind שכשהוא כתב את הקוד, והוא לא חושב על, אתה יודע, הדברים הכי טריוויאליים, בזמן שהעין חיצונית יכולה מאוד לעזור. אז זה ללא ספק חסרון בזה שאתה כותב לעצמך את הבדיקות.
העניין הוא שאני לא אומר שלא צריך לבדוק חיצונית, אבל אני אומר שאם אתה כותב קוד, אתה חייב לכתוב לעצמך את הטסטים.
כי זה נובע מהמקום הראשוני של...
לפני שכתבת
קוד. כתבת את הקוד, הבנת את הספק. כתבת את הטסטים, הבנת את הספק.
כן, אתה כל הזמן צריך להגן על עצמך, כדי שבמהלך הפיתוח, ואני מאמין בפיתוחים, שאתה לא יודע את כל הדרישות, והדרישות משתנות לך כל הזמן, ואתה עושה כל הזמן שינויים וריפקטורינג ומזיז קלאסים, אתה רוצה לראות שהפעולות הטריוויאליות או כל מיני שינויים שאתה עושה לא פוגעים במה שאתה מפתח. אוקיי? ולכן אתה חייב לכתוב את הטסטים שלך.
אוקיי. אז אני יכול להגיד שמה שנבחנתי כשעבדתי במייקרוסופט, באמת היה צוות של בדיקות שכתב, ודרך כלל רוב הבדיקות לא היו בדיקות יחידה, הם היו בדיקות אינטגרציה. אבל איכשהו, כמו שזה היה נראה לי, זה... אחד החסרונות הגדולים ביותר, זה שזה כאילו נתן לגיטימציה למפתחים, שכתבו את הקוד של הפרודקשן, לחשוב קצת פחות. כי הם ידעו שמישהו הולך לבדוק להם את הקוד. הם ידעו ש, אתה יודע, על כל מפתח יש טסטר, זה גם מהנדס תוכנה, אבל הוא בתפקיד של טסט, שהולך לחשוב טוב טוב, זה העבודה שלו, למצוא את הבאגים, אז אתה לא באמת חייב למצוא את כל הבאגים בעצמך, וזה אני חושב אחד הסכנות הגדולות יותר, כלומר אתה כותב משהו, זה עבר את הסמוק טסט שכתבו לי, אז סבבה, כנראה שזה בסדר, ואם יש באגים אז כבר ימצאו אותם. בוא נמשיך הלאה, כי דורשים ממני לתקן עוד 3 באגים וכו'.
זה נקודה מאוד מאוד...
מין ראש קטן כזה.
מאוד חשובה בעיניי, ובגדול כמו שאני רואה את זה, המפתחים לא מנותקים מהאיכות. כלומר, המשימה של מפתח זה לדלבר קוד איכותי, וזה אחד הכלים שעוזרים לדלבר קוד איכותי כזה, ולהעביר למפתחים שהם אחראים על זה, כי...
אני מחייך, כי פעם שעברה אמרנו שאנחנו ננסה לשמור על כמה שיותר מושגים בעברית.
לא אמרתי.
לא, לא, זה בסדר, אנחנו גם חוטאים את זה כל הזמן. מדי פעם מתפלק לנו משהו, מתפלק זה בעברית, נכון?
כן.
נגיד, לא תקנית, אבל כן.
אני שחוטה פליק, כן? אוקיי.
כן.
לא, העניין הוא שרוב המושגים באים, אתה יודע, אתה קורא אותם בזה,
זה...
זה גם נשמע לפעמים פחות טבעי שזה בעברית. אז אני חושב שאחת השאלות הנוקבות היא עד כמה זה אפקטיבי. כלומר, אני כשאני כותב טסטים, אני מוצא את עצמי בערך 50% מהזמן כותב קוד לפרודקשן, 50% מהזמן כותב טסט. לפעמים מתקן את הטסט, לפעמים אני עושה ריפקטור לקוד כדי שאפשר יהיה לבדוק אותו, לפעמים קוד אי אפשר לבדוק אותו, צריך לשנות את הקוד כדי שאפשר לבדוק, ובזה אני מציג באגים, מציג זה בא מתוך introduce באנגליש, זאת אומרת שאני מוקפת בעברית. אני אומר כאילו...
מייצר,
כן. אז יש לזה עלות. יש לזה עלות, וזה עלות שאני חושב, לפחות לדעתי, אפשר בקלות לקמת את זה ב-50% בזמן העבודה.
אתה יודע מה ההגדרה של מתכנתים? זה מכונות שופכות קפה לבאגים.
אז כמובן שיש לזה עלות, אין משהו שאין לו עלות, אבל... אם מסתכלים על פרוסס שלם, אוקיי? אז יש מחקרים שמדברים, מוכיחים את זה, שכשאתה כותב עם טסטים, סך הכל הזמן שאתה מבזבז על הפיתוח הוא יותר קצר. למרות שאתה, את חלקו, כי אתה משקיע בבדיקה של ה...
זה נכון בכל סוג של מוצר? כל חתיכת קוד זה נכון?
תלוי כמה, אתה יודע, אם זה משהו, אתה עושה איזה משהו מאוד מאוד קטן, אז יכול להיות שלא, אבל... אני מדבר על פרויקטים שלוקחים שבועות, אוקיי? כבר שם אתה יכול לראות את ההשפעה של זה, והדבר הכי חשוב, שנשאר לך איזשהו safety net שממשיך לבדוק אותך לאורך הזמן, גם אחרי שגמרת את הפיתוח, ואם כתבת את זה טוב, מתכנת חדש שבא לטפל בקוד שלך, א' יכול להבין את הקוד שלך דרך היוניט טסטים, מאוד קל לו להריץ את זה ולראות מה קורה. וגם אם הוא עושה שינויים הוא יכול להיות בטוח אם כתבת את זה מספיק טוב שהוא לא יעשה טעויות,
שהוא לא שבר משהו פונקציונלית קודמת. אבל רם, בסך הכל, וגם דיברנו על זה בפודקאסט הקודם, אין מצב שאתה מגיש קוד שהוא לא יודע, מתכנת שהוא אחראי בצורה מינימלית, אין מצב שהוא מגיש קוד שהוא רק כתב אותו, אוקיי? כי בסופו של דבר אנחנו מפתחים לא קלדניות, כאילו, אנחנו, המטרה שלנו זה לא לייצר את הקוד הכתוב, אלא לייצר פונקציונליות, וכל מפתח שמתחיל להריץ, אז הוא יריץ לעצמו איזשהו מיין שמפעיל את הקוד, נכון? והמיין הזה בעצם נועד להריץ אותו או להעביר אותו דרך נבחי הפונקציונליות שהקוד מייצר. אז במילא אתה כותב את הקוד הזה, נכון? במילא אתה מריץ אותו כדי לראות שאתה מקבל את מה שאתה מקבל. אז כבר תבנה את זה ביוני טסטים שישארו לעד.
כן, טוב, אבל יש הבדל גדול בין במילא להריץ אותו ולהסתכל על ה-UI או להריץ איזשהו קומנדנט לראות שזה עובד, לבין לכתוב יוני טסט שיבדוק את זה בצורה אוטומטית. יש פה הבדל מאוד גדול בהשקעה, נכון? את זה אתה יכול לעשות בחמש דקות, ואת זה אתה צריך לעשות בחמישה ימים.
אז...
זאת אומרת, השאלה היא של עלות.
אני חושב שהבדיקות הן אף פעם לא חמש דקות, גם אם אתה מרים איזשהו מיין. כי בחמש דקות אתה לא תעשה coverage על הקוד שלך. וזה עוד יתרון שיש ל-unit testing, שאתה יכול להפעיל קוד coverage אוטומטי ולראות באמת כמה מהקוד אתה מכסה בבדיקה שלך.
וגם זה המיין שלך. כאילו, תריץ את זה תחת ג'יינלית, אז זה יריץ
לך. ואחרת קל לך להרים את הסביבה כל הזמן, כי יש לך משהו
ש... אבל אני מדבר על בדיקות ידניות לגמרי, אפילו בלי לכתוב את הפונקציה. לא יודע, כתבתי איזשהו UI קומפוננט, או שכתבתי איזשהו API, אתה משתמש ב-WGET, אתה שולח כמה בקשות, אתה רואה שקיבלת את התשובות שצריך, חלס, למה צריך לכתוב יוניט טסט? ואני חייב להזכיר שאני משחק פה את פרקליט השטן, וזו לא הדעה האמיתית שלי.
אז שוב, אמרנו, יש כמה סיבות למה, למה כדאי לעשות את זה.
השאלה היא, אני חושב, השאלה של מחיר, כלומר, איפה עובר גבול, מתי זה מפסיק להיות כדאי?
כשאתה יותר מדי דתי, ואתה כותב, כאילו אתה בודק יותר ויותר דברים, לא צריך להיות להגזים.
אז למשל, אני חושב, זה אחד הדגלים הגדולים למי שכותב UI components, לבדוק אותם.
זה נכון.
אז איזה, אולי אתם מכירים כלים שיכולים, בוא נדבר על Web או על, או על Windows Components וכו'. אתם מכירים כלים שיכולים לעזור בזה או ש...
יש כלים בתשלום, כמובן, אני חושב שמרקורי, זה הביזנס שלהם, RadView שבנו ל-Web Applications, דברים. ואני בטוח שיש גם דברים באופן סורס.
כן, אז יש את HTTP Units שבודק בעצם HTML, אבל יש עוד מיכל נגיד לג'אבסקריפט, אבל היא קצת מוגבלת.
גם קשה לך מאוד לבדוק כל מיני בראוזרים בצורה הזאת.
כן, עכשיו יש את הפתרון של סלניום, שזה בעצם בראוזר שעולה, וממש אתה יכול לגשת אל האובייקט הזה של הבראוזר ולשאול אותו מה הוא רואה בכל מקום וכו'. אבל עדיין הבדיקות הן מאוד מקובלות. כלומר, זה לא שאתה יכול לקבל ספק ולכתוב בדיקות לפי זה. זה עדיין מאוד מוגבל, וגם הרבה פעמים, בהרבה מאוד חברות, העבודה מחולקת לכאלה שכותבים back-end, כאלה שכותבים נגיד את המידל-טיר, וכאלה שכותבים את הפרונט-אנד או את ה-Web UI עצמו. ובהרבה מקרים אלה מעצבים, נכון? מעצבים גרפים ומעצבי ווב וכו', שאין להם את הגישה ואין להם את הכישורים. יש להם כישורים מצוינים, אבל לא לבדיקות אוטומטיות. השאלה איך אתה, מה אתה עושה? והרבה פעמים, אתה יודע, אתה מוצא כל מיני באגים מאוד נסטי, שמתחבים שם, בקוד הזה. השאלה איך אתה יכול להתמודד עם זה?
לא יודע, לפעמים זה תחומי התמחות של אנשי QA.
פה בדרך כלל אנחנו נעזרים ב-QA. אני לא מכיר הרבה מקומות שבהם כן בודקים ממש תגוי ביוניט טסטים, נעצרים ברמת ה-API, כלומר הקריאות שנשלחות נגיד לסרבר, אבל, והדרך להתמודד עם זה זה רק עם QA, אם האפליקציה שלך מגיעה לאיזשהו שלב יציב, אז אפשר באמת להרים כל מיני בדיקות אוטומטיות על ידי מרקורי או כל מיני כלים אחרים, זה, אבל הרבה פעמים, אם האפליקציה שלך היא דינמית ומשתנה, זה לא מוכיח את עצמו,
כן,
לא מחזיר את ההשקעה.
כמו בכל דבר, אתה צריך לשאול את עצמך, מתי אני מפסיק להשקיע באוטומציה של דבר קטן, שעושים את זה במקניקל טורק, ובטוח יהיה בן אדם שיעשה לי את זה ידנית.
כן, אז אני חושב שאולי זה חלק מהאבולוציה של פיתוח תוכנה, כלומר פעם גם J-Unit לא היה. ואנשים היו צריכים להשקיע המון מאמץ כדי לבדוק את הקוד שלהם, כל אחד ימציא שיטות משלו, ולאט לאט זה הולך ונהיה יותר סטנדרטי, והיום יש J-Unit ו-PY-Unit ו-C-Unit ו-HTTP-Unit ו-AS-Unit ו-JS-Unit וכל ה-Unitים שאתה רוצה, שדרך אגב לא טוב רק לבדיקות יחידה, זה טוב להרבה סוגים של בדיקות, אבל עדיין קוראים לזה Unit. ואולי בעתיד אנחנו גם נקבל כלים יותר טובים לתמיכה של לבדיקה של UI. יש היום את הכלים של מרקורי, אבל הם מתאימים יותר לבדיקות של QA. בסך הכל הם עושים אוטומציה ל-QA, נכון? זה לא מתאים למפתח. אולי יהיה מתישהו איזשהו סד סקריפט שבודק.
אולי מקום טוב להזכיר את J-Meter, שאתה מכיר?
כן.
שמסוגל גם לעשות בדיקות ל-HTTP interfaces, גם בדיקות פונקציונליות וגם בדיקות עומס, שזה אחלה.
אנחנו משתמשים בכלי הזה בצורה די נרחבת, גם לבדוק עומסים, גם לעשות סימולציה של המערכת על ידי זה שאנחנו מפעילים
עליה. אז אולי באמת יהיה מעניין לדבר על איזה כלים אתם מכירים שבאמת יכולים ככה לעזור למאזינים.
אוקיי, אז אחד הכלים הבסיסיים שאנחנו משתמשים בהם זה ה-Continuous Integration Server, שבמקרה שלנו אנחנו משתמשים ב-TeamCity.
מה הוא נותן בעצם?
לגודל של החברה שלנו הוא בא ממש בחינם, כלומר עד 20 משתמשים ושלושה אג'נטים שמקמפלים ומריצים טסטים, אפשר לקבל אותו בלי תשלום.
במשפחה הזאת אני חושב שיש גם את קרוז קונטרול.
יש הרבה מאוד כלים.
אז מה בעצם הוא נותן? מה הפונקציה שהוא מספק?
מה שהוא נותן, הוא מתחבר לסורס קונטרול שלנו, שבמקרה הזה זה SVN. כל פעם שמתכנת מכניס קוד, הוא מסתנכן על הקוד הזה, מריץ, מקמפל את כל המודולים ומריץ את היוניט טסטים ושולח מיילים או נוטיפיקציות באינסטנס מסג'ינג, ויש לו כל מיני פיצ'רים כאלה על כישלונות, על כישלון בקומפילציה, כישלון ביוניט טסטים, ולמעשה הוא מאפשר לך לעקוב אחרי כמות הטסטים שרצה, זמן הטסטים, איזה טסטים נכשלו, ויש לו גם פונקציונליות של קוד קוורד שיכולה להגיד לך באיזה אחוז מהקוד ביקרת במהלך הטסטים שלך.
וממשק נוח.
והממשק הוא פשוט פנטסטי.
אוקיי, וזה כלי שהוא אופן סורס עד 10 משתמשים? כאילו הוא חינם עד 10
משתמשים? הוא חינם, כן. הוא לא אופן סורס, הוא חינם.
אוקיי, חינם עד 10. אוקיי, איזה עוד כלים אתם משתמשים בהם?
כמובן, ה-JUnit זה הפריימורק הבסיסי להריץ את הטסטים שלנו, ואנחנו משתמשים באקליפס, וזה חלק מאינטגרלי מתוך האקליפס. ויש עוד טכניקות של קוד ריוויו, שבהם אתה מוודא באמת שיש את הטסטים, אבל זה בגדול הכלים שאנחנו משתמשים בהם.
אני אספר קצת על הכלים שיש בגוגל. בסך הכל, גוגל היא גדולה, אבל אני לא מכיר את כל גוגל, אבל אני יכול לספר על הדברים שאני ראיתי. אז אני חושב שסך הכל יש תרבות מאוד מפותחת של בדיקות. בשבועיים הראשונים יש, כל מי שמצטרף לגוגל עובר טירונות של שבועיים בהתחלה. ובטירונות הזאת לומדים את הדברים החשובים. אז לומדים איך עובד מנוע חיפוש. לומדים איך כותבים build file. לומדים איך כותבים איזשהו web server ב-C++. ולומדים איך עושים בדיקות. איך עושים בדיקות ב-C, איך עושים בדיקות ב-Java, איך עושים בדיקות ב-Python. כלומר, אלה שלושה שיעורים שהם חובה לכל אחד שהוא מתכנת. אז כך ששמים על זה דגש מאוד גדול. כל פעם שאתה עושה, מוסיף איזשהו קלאס חדש, אם לא כתבת לו יוניט טסט, אז ברגע ששלחת את זה לריוויו, אתה מקבל כזה הודעה מאוד כזה נסטי של this class has missing unit test וכולי, וכולם רואים את זה וככה hall of shame. אם הגשת, ניסית להגיש משהו בלי unit test, ואז אתה מיד מתנצל ואתה אומר כן מיד בצ'יינג' ליסט הבא אני הולך להגיש את ה-unit test. כל פעם שאתה הולך לשירותים אתה רואה טסטינג on the toilet. מה זה טסטינג on the toilet? יש אצלנו בשירותים, אתה יודע, לגברים תמיד יש את הקדימה ויש את האחורה. אז בשירותים של הגברים יש גם מקדימה וגם מאחור את הפים שאתה יכול לקרוא בזמן שאתה משקיע את הזמן בדברים אחרים שלא ישעמם לך, ושם בדרך כלל מפורטות טכניקות לבדיקה, איך כותבים mock objects, איך בודקים UI components שונים ומשונים, איך בודקים virtual file system, כל מיני טכניקות כאלה, כל מיני טיפים קטנים, משהו שאתה יכול להקל ב-2-3 דקות, לא תיאוריה שלמה. אז כמובן שיש את הבלוג הפנימי של טסטינג און דה טואלט, שאתה תמיד יכול לחזור לשם ולראות מה, אתה יודע, הפרק הקודם, מה כתוב בו. זה משהו שמדברים עליו כל הזמן, יש הרבה פעמים הרצאות ושיעורים על איך לבדוק יותר טוב חלק כזה או אחר. אבל מי שכותב לעצמו את הבדיקות, מי שכותב את הבדיקות בעצם זה המתכנת עצמו. כלומר, אני יכול להגיד על הצוות שלנו, שאנחנו משהו כמו 6 או 7 מהנדסים, ויש לנו איש QA בערך ב5% מהזמן שלו. כלומר, ממש מעט. אז נכון שאנחנו גם מדי פעם עושים בדיקות לפיצ'רים חדשים, אנחנו גם עושים בדיקות ידניות, אבל רשמית על ה-QA חתום QA ב5%, מעט מאוד, ואנחנו כותבים הרבה בדיקות יחידה. וספציפית בשפה שלי, שאני כותב בה שזה אקשן סקריפט, לצורך פלאש, גם קשה מאוד לעשות את זה. אין כלים מספיק טובים, כלומר אין ג'י יוניט כזה משוכלל, אז אנחנו משקיעים המון המון זמן בדברים האלה. זה לא אומר שאין לו באגים, אבל לפחות יש לנו רשת ביטחון. לפעמים זה מעיק, כלומר אני יכול להגיד עם יד על הלב, לפעמים זה מעיק, לפעמים אתה, אתה יודע, אתה כותב משהו כל כך פשוט, ואתה חושב למה צריך לך לבדוק את זה, לפעמים אתה כותב איזשהו ניסיון, איזשהו פרוטוטייפ, ואתה אומר, טוב, אני רק אבדוק אם זה עובד, ובסוף זה עובד, ואז אתה אומר, אוי, שיט, עכשיו גם צריך להתחיל לבדוק את זה. ואני חושב שזה בדומה לדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, על מה האלטרנטיבות לדיבאגר, זה עוד משהו שדורש הרבה מאוד משמעת. הרבה מאוד משמעת עצמית, אבל אני גם חושב שזה דורש תמיכה מהצוות מסביב. כלומר, אני בתור מתכנת בודד, למשל, לא הייתי בונה לעצמי Team City. כן, אבל אם אנחנו כבר חמישה אנשים, אז אחד לוקח 50% מהזמן שלו ומשקיע בזה, זה כבר משתלם. אז אני חושב שזה מאוד מאוד תלוי בכמה החברה תומכת, ונראה שגם Outbound וגם גוגל תומכים בסך הכל די הרבה.
שאלה, יש פה שאלה תרבותית קצרה בתהליך הפיתוח. אני זוכר שבשופינג הייתה קבוצה שעבדה ב-XP וחלק מה... ב-XP... אקסטרים פרוגרמינג לאקסטרים שלו.
אני אראה אותך מתרגם את זה בעברית.
כן.
אני אחזור לך לפודקאסט הבא.
אוקיי.
מה, זה תכנות קיצוני. אז אחד מחוקי הברזל שם היו, אם נפל טסט, עוזבים הכל ומתקנים אותו. זה קורה גם פה?
לא. אבל אם נפל טסט, אז אנחנו דואגים שהוא יתוקן מהר.
כדי לא להפיל טסטים של דברים אחרים שיכנסו אחריו.
בדרך כלל טסטים, אם טסט נפל, הוא לא מפיל טסטים אחרים.
לא, אבל אתה יודע.
כן, אבל עם הזמן, אתה יודע, אם יודעים שיש טסט סבור, אז אחר כך נשבר עוד אחד, כבר לא כל כך
סבור. כן, כן, לא סבור.
יש ממש חוק מאוד יפה של, שהוא בא, אני חושב, מרודי ג'וליאני, ראש העיר של ניו יורק, כן. והוא, עשו מחקרים ובדקו איך שכונה הופכת להיות לשכונת עוני, וגילו שזה מתחיל מזה שחלון אחד נשבר באיזשהו...
כן.
בניין ולא מתקנים אותו, ורואים אנשים עוברים, רואים שהמקום מוזנח. מתחילים, פה מישהו שם גרפיטי ומישהו מלכלך ולא מנקים.
בצבא קרא לנו איזה חוק הגומיות במכנסיים.
אוקיי. ולאט לאט המקום מידרדר. אוקיי? ואותו דבר בטסטים. אותו דבר בכל דבר שקשור לתוכנה בבניין.
אז אתה יותר דותי ממה שאמרת בהתחלה. אתה אומר, אחד נשבר,
לא.
זה התחלה של שכונת
עוני. כן, אני אומר שזה פתח לשכונת עוני, ולכן צריך לתקן את זה מהר, אבל לא הייתי עוצר את הכל כדי לתקן את זה. אני לא עד כדי, אני אורתודוקסי, אבל...
ובגוגל?
אז קודם כל זה פר קבוצה. כלומר, אם הטסטים שלי נופלים, זה לא מפריע לאף אחד אחר. זה בעיה שלי. אצלי בקבוצה שלי, הטסטים מתוקנים לא מיד, אבל באותו יום. שזה די מיד. כלומר, אם אני הולך לישון כשיש לי טסט סבור, אז אני קם מאוד מוקדם בבוקר אחרי זה כדי לתקן אותו. זה לא רגע שאני, מה? אבל זה גם מאוד תלוי.
אבל כשאתה לוקח את הקפה, אנשים לא שואלים אותך, רן, תגיד...
יש לך זמן לקפה, אבל אין לך זמן לתקן טסט. אבל אני חושב שזה גם מאוד תלוי באיזה שלב הפרויקט אתה נמצא. יכול מאוד להיות. אם אתה נמצא שבוע לפני השקה של פיצ'ר חדש, אז אסור שיפול טסט, אבל אם אתה נמצא חודשיים לפני, אז אפשר לתקן את זה ביום למחרת. נכון, זה מאוד תלוי.
כן.
אנחנו עם הזמן...
אנחנו חרגנו, אבל קצת.
כן, גילנו בקודש, חרגנו בזמן.
אז תודה רבה לאיתי. אם יש למאזינים תגובות, אז מוזמנים לשלוח אלינו. בסך הכל, בזמן האחרון אנחנו קוראים על הרבה תגובות, אז מאוד נחמד, ואנחנו אוהבים את הדו-שיח הזה.
אני ממליץ לכולם, תסתכלו בהערות של פודקאסט מספר 8, יש שם קישור לשאלת הדיבאגר שרן שאל בסטאק אוברפלואו, וכדאי מאוד לקרוא את התגובות, צחוקים של הלייף.
ובזכותה קיבלתי כבר איזה שלושה בג'ים, של nice question, good question, good questioner וכל מיני כאלה. והיא זכתה להרבה, היא זכתה אני חושב כבר אולי ל-100 תשובות שונות והרבה מאוד הערות.
אוקיי.
וזה צחוקים.
חבר'ה, תודה שהרפתם אותי.
תודה רבה.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.